חולמים להיות הורים אך נתקלים בקשיים בדרך? משפחת עמוז היא אחת מהחברות המובילות בעולם בפונדקאות ותרומת ביצית, עם ניסיון של אלפי לידות. בתמוז תמצאו הכל תחת קורת גג אחת, מסלולים בטוחים עד הלידה בעלות ידועה מראש, צוות מקצועי שמלווה אתכם יד ביד, ומעטפת שלמה כולל סדנאות הכנה להורות עם טובי המומחים. מאז 2008, תמוז מסייעת להורים שבדרך בארץ ובעולם ללא אפליה, הטרוסקסואלים, להטאבים, זוגות ויחידים. אם גם אתם חולמים על משפחה משלכם וצריכים ליווי אישי ומשפחתי, חפשו משפחת תמוז ועשו את הצעד הראשון. ילדים בדרך עם מיכל פוסמן.
ברוכים הבאים לילדים בדרך. אני מיכל פוסמן, ואני אימא כבר 13 שנים לילדה בת 3, קוראים לה אלכס. זה נשמע קצת מוזר, אבל זו הייתה הדרך שלי. לפני קרוב ל-13 שנים, בעלי ואני החלטנו שאנחנו רוצים לעשות ילדים. ואז עשינו מה שידענו, האמנו, שמענו, שזו הדרך לעשות ילדים, וזה לא עבד. להפתעתנו הרבה, גילינו שגם אם מנסים עוד פעם ועוד פעם, זה לא תמיד עובד, זה לא בא בכזאת קלות. ובעצם מצאנו את עצמנו נזרקים לתוך איזשהו עולם חדש, מלא במושגים ובשמות וברופאים ובמטפלים. אני בזמנו זוכרת שקראתי לו הפקולטה למדעי הפוריות. כאילו מישהו רשם אותי בעל כורחי לאקדמיה, ללימודים, ואמר לי שיהיה בהצלחה, צאי לדרך. אני זוכרת שהייתי מאוד מאוד מפוחדת בהתחלה, ולא כל כך הבנתי מה קורה ואיך זה יכול להיות. אני, שכל החיים שלי רציתי להיות אימא, זו הייתה המהות שלי מבחינתי, זה היה הדבר הכי שלם עבורי. זאתי שתמיד עשתה בייביסיטר וטיפלה בילדים של חברות ושל המשפחה, ובאמת גידלתי דור של אחיינים ובני דודים וילדים, ואני לא מצליחה לעשות את הדבר הזה, את הדבר שאני הכי רוצה לעשות בחיים, הכי הכי כמעה אליו, הכי רוצה אותו. כמובן שנכנסנו כמו כל זוג שעובר את הדבר הזה לבירור רפואי ולטיפולים ו פרופיל הורמונלי, ולמעשה הגיעה אלינו התשובה שלצערי אנחנו נצטרך להתחיל בטיפולי פוריות, שגם זה עולם מאוד מאוד גדול שמכיל בתוכו כל כך הרבה רבדים ועומקים, שעד שלא מגיעים ונוגעים בכל אחד מהם מאוד מאוד קל ללכת לאיבוד. ואני זוכרת שבאותה תקופה הרגשתי כל כך עבודה, הרגשתי לבד, הרגשתי שאני לא יודעת אפילו לא את מי לשאול, אלא מה לשאול. נזרקים עלייך שמות של תרופות ופרוטוקולים ורופאים, וזה הרופא הכי טוב, וזה הרופא הכי טוב, ומושגים כמו שאיבה והחזרה ומעקב זקיקים ופרוטוקול טבעי או חצי טבעי או פרוטוקול מלא, והמון המון מושגים, שבמבט ראשון באמת מכניסים לאיזשהו הלם כזה מאוד מאוד גדול, אבל מהר מאוד התעשתנו אני ואמיר, והבנו שזה הדרך שלנו וזה הפרויקט, וממש אני זוכרת שהכנו כזה קלסר, שזה קלסר הפרויקט שלנו, ויצאנו לדרך. אני זוכרת שבהתחלה ממש לא ידעתי לאן אני הולכת ומה לעשות, ובאמת עשיתי קצת כמו טוקים, כל מה שאמרו לי, זה מה שעשיתי, תלכי לרופא הזה, הלכתי לרופא הזה, תקחי את התרופה הזו, לקחתי את התרופה הזאת. עם הזמן חקרתי, למדתי, עזתי לשאול קצת שאלות, לנסות למצוא כל מיני נשים שעוברות את זה, ולאט לאט גיליתי שלא רק שיש סביבי אחת או שתיים שעוברות את זה, כמעט כל בחורה שנייה סביבי עברה איזשהו הליך או איזשהו עניין בדרך לילד, בין אם זה הפלות או לידות שקטות או טיפולים או מושגים כמו רזרבה שחלתית נמוכה או אנדימטריוזיס או באמת עולם שלם של, של מושגים, ועדיין הרגשתי שיש המון המון, אני לא יודעת אם להגיד בושה או הסתרה, סביב הדבר הזה. חלק מהאנשים שהכרתי לא סיפרו אפילו למשפחה הקרובה ביותר. חלק סיפרו למשפחה ולא סיפרו לחברות. יש איזשהו משהו מאוד בסיסי שמצופה מאיתנו אנשים להביא ילדים במדינת ישראל, שזו מדינה שמאוד מאוד מעודדת ילודה, אבל אף אחד לא מדבר על הקשיים בדרך למקום הזה. וזה עדיין טבו מאוד מאוד גדול. וערב אחד, לילה אחד, הייתי לבד בבית, אמיר היה בחול, והרגשתי שאני לא רוצה ולא יכולה יותר להסתיר את הדבר הזה. והעליתי, כתבתי פוסט, מה שנקרא, מדם ליבי בפייסבוק, וסיפרתי את הסיפור. סיפרתי מה עובר עלינו, מה הדרך הזאת שאנחנו עוברים, וגם מה המטרה, וגם כתבתי מאוד מאוד ברור, יהיה לי ילד, יהיה לנו ילד, או ילדה, או ילדים, זאת אומרת, מה שזה לא ייקח מאיתנו, זה מה שיהיה. ומשעה הייתה 2 בלילה, לחצתי פוסט, והלכתי לישון, וקמתי למבול של שיתופים, ותגובות, והודעות, ואנשים שפנו אליי, ברמה שהתקשרו אליי מתוכניות רדיו, ותוכניות טלוויזיה, לבוא ולהתראיין, זה כאילו זרקתי גפרור למדורה, או לא יודעת, תבחרו את הדימוי, זרקתי נפט לתוך מדורה. זה ממש הרגשתי שזה רק, אנשים רק חיכו שהדבר הזה יעלה כדי שהם יוכלו, ובאמת קיבלתי פניות מנשים וגברים שעוברים את זה, או עברו את זה, ואנשים שהציעו לעזור לי, ואנשים שרצו לפרוק. וגיליתי שתוך כדי השיתוף והדיבור על זה, והעובדה שהבאתי את זה, אני מביאה את זה החוצה, קודם כל בראש ובראשונה, זה עוזר לי לרפא את עצמי ואת הכאב שלי בתוך המקום הזה, ואת התסכול, כי המסע הזה הוא מסע שלפעמים הוא מאוד מאוד, לא לפעמים, הוא קשה, הוא מתסכל, אבל הרבה פעמים הוא מאוד מאוד בודד, גם ברמה האינפורמטיבית שמנסים למצוא מידע וקשה למצוא, וגם ברמה החברתית, הסוציאלית, שאתה מחפש עוד מישהו שעובר את זה. בעיקר כי אם אתה מנסה לדבר על זה עם אנשים שלא עוברים את זה, אז יש איזשהו פער מאוד מאוד גדול, כי הם פשוט לא מבינים. והם לא מכירים את עולם המושגים הזה. והדברים התחילו להתגלגל, פתחתי וידאו בלוג, התחלתי לתעד את כל המסע, את כל הטיפולים. אני עברתי, אני כבר הפסקתי לספור באיזשהו שלב, אני חושבת איזה 6 רופאים, והליכים כירורגיים וניתוחיים, וכמובן איסטרוסקופיה אבחנתית, ומי שלא מכיר את זה לא מבין מה, על מה אני מדברת, אבל אבחנתית וניתוחית והסרת מחיצה וצילום רחם, כמובן, כל הדברים שנשים עוברות. עברתי קרוב, שוב, הפסקתי לספור ל-17 סבבים של IVF, זה המון, המון. יש לי גם הרבה מה להגיד על זה, ואני אדבר על זה, אני מניחה, באחד הפרקים. באיזשהו שלב, ואחרי הרבה מאוד זמן, זה לא בא בקלות, ואחרי לא מעט שנים, קיבלנו את ההחלטה לעבור לתרומת ביצית, וכמובן שגם את זה שיתפתי, וגם על זה דיברתי בכל שלב ושלב, השיתוף והעובדה שהבאתי את המקום הכי פגיע שלי, את המקום הכי, בא לי להגיד, את הבושה הכי גדולה שלי, כי הייתה שם גם בהרבה מאוד מובנים בושה, שאני בתור אישה, ואם אני הולכת רגע לתפקיד שלנו כנשים, עוד מתקופת האדם הקדמון, אז המהות שלנו כאישה, יש לנו רחם, יש לנו שחלות, אנחנו חלק מה שמגדיר אותנו כנשים, זה היכולת שלנו להביא ילדים לעולם, ואני לא מצליחה לעשות את זה, אז זה יושב על מטען מאוד מאוד גדול של בושה, והצלחתי להביא את הדבר הזה החוצה, לדבר את זה, לשתף את זה. הקמתי קהילה של נשים שנמצאות בטיפולי פוריות, ועשינו מפגשים, ושיתפנו, ונוצרו שם חברויות מאוד מאוד עמוקות, שליווינו, ואנחנו עד היום תודה לאל, כולן היום עם ילדים, בריאים, כל אחת בדרכה שלה, אבל אנחנו עד היום בקשר, וזה חלק מאוד מאוד מהותי, ממי שאנחנו, מהאימהות שאנחנו. וכמו שאמרתי, בשלב מסוים החלטנו לעבור לתרומת ביצית, שגם שם זה היה סיפור, זו הייתה דרך, ההבנה שאני מבטרת על הגנטיקה שלי והולכת, ובוחרת בנתיב אחר, מפסיקה להילחם על הביציות שלי, ועוברת להילחם מלחמה אחרת, או אולי לא להשתמש במונח מלחמה, אבל יוצאת לאתגר חדש. וגם את זה עשיתי, והיו לנו עוברים, ועשיתי החזרות, ואז נכנסתי לסאגה אחרת לגמרי של הפלות חוזרות ונשנות, הצלחתי להיקלט עם העוברים האלה, אבל לא הצלחתי לסחוב הריון, כל פעם נקלטתי והפלתי, ולעבור הפלה, גם אם בשלב מוקדם וגם אם בשליש ראשון, זה טראומה בפני עצמה, אבל גם את זה עברנו, ועברנו את התרומות ביצית, ובאיזשהו שלב קיבלתי החלטה יחד עם הרופא שלי, אחרי שנגמרו לי כל העוברים שעשיתי מהתרומת ביצית, ועברתי עוד הפלה ועוד הפלה, בין היתר עברתי גם באחד ההריונות, הייתי עם היפרמזיס, שזה תופעה שהקאות בלתי פוסקות, ובאמת מסכת מאוד מאוד גדולה של אתגרים בתוך הדבר הזה, שאני בטוחה שיש לא מעט נשים שעוברות את זה. הרגשתי שאני באמת באיזושהי סימביוזה עם התהליך, כל החיים האחרים סוג של נעצרו, העבודה שלי, אני עושה איפור ושיער בהפקות טלוויזיה, אופנה, והרגשתי שכל המהות שלי, כל ההוויה שלי מתמקדת בדבר אחד, להביא ילד לעולם, ועד שזה לא יקרה, אני לא אנוח ולא אשקוט, ולאט לאט גם נפלה בי ההבנה שהסמנטיקה היא מאוד מאוד חשובה, זאת אומרת, ממקום שאמרתי, אני צריכה להיות בהיריון, אני צריכה להיות בהיריון, אני אהיה בהיריון, אני אהיה בהיריון, הסמנטיקה הלכה והשתנתה אני אהיה אימא. וכשהבנתי את זה, הבנתי שיש עוד דרכים להיות אימא. לא רק אחת, לא רק גבר, אישה, יחסי מין, הריון, תינוק. ויכולתי במקום הזה לנתב את האנרגיות שלי למקומות שבאמת יקדמו אותי, ולהתחיל להניע איזושהי תנועה לכיוון המטרה. ואחרי באמת שההפלה האחרונה, אחרי שעברתי שלוש הפלות עם העוברים שלא נקלטו, וכל פעם הגענו לשלב קצת יותר מתקדם, קצת יותר מתקדם, כבר יש דופק, ואני לא מצליחה, ואני כבר בת 40. וגילו לי איזושהי מחלה אוטואימונית על הדרך, והציעו לי שיש איזשהו טיפול חדשני, שאני אהיה על סטרואידים, ובעצם מנטרלו לי את מערכת החיסון, ובאמת הלכתי לכל הפרופסורים, עשיתי את כל הבדיקות, נפלה איזושהי הבנה שדי, בי לא נוגעים יותר, בסוף אני רוצה להיות אימא, כמו שאמרתי, ואני רוצה להיות אימא בריאה, ואני רוצה להיות אימא מתפקדת ומסוגלת, ויש מחיר לכל הדבר הזה שאני מעבירה את הגוף שלי ואת הנפש שלי, ובזכות רופא אחד אמיץ, ששם את המילה הזו על השולחן, פנינו לפונדקאות. ואז למעשה רעיון הפונדקאות עלה על השולחן, היינו בנקודה שלא היו לנו יותר עוברים, לא היה לנו יותר כסף, כי זה נושא אחר לגמרי, שאני גם עליו עוד אדבר בפודקאסט הזה, הכסף שהדבר הזה עולה, בזבזנו את כל החסכונות שלנו, והחלטנו לצאת לגיוס המונים. אני חושבת שאם מישהו היה רואה אותי באותה תקופה, הייתי כמו איזושהי לביאה, לא ראיתי בעיניים. בזמנו בעלי, אמיר, בן זוגי אמר לי, שאני קצת חיה בסרט, ומי ייתן לי כסף, ואני קצת מפנטזת, היינו צריכים לגייס קרוב ל-300,000 שקל, זה סכום לא מבוטל, ופשוט הקמתי קמפיין גיוס המונים לבד, יצרתי סרטון, פניתי לכל מי שאני מכירה לקבל תשורות ומתנות שאני אוכל לחלק לכל מי שיתמוך בפרויקט, ותוך שלושה חודשים גייסנו הרבה מעל מה שביקשנו, גייסנו קרוב ל-370 אלף שקל, ויצאנו מחדש, חתמנו על חוזה, ויצאנו מחדש למסלול של תרומת ביצית נוספת, ופונדקאות בגיאורגיה. בערך שבוע אחרי שחתמנו על החוזה, פרצה הקורונה, שעוד פעם שיבשה לנו את כל התוכניות, ועשתה סטופ לכל העולם, ושוב פעם נכנסנו לעצירה כזו בעל כורחנו, אבל אז היינו צריכים שוב פעם לעשות תרומת ביצית, העולם קצת חזר לפעול, חזרו טיסות, יצאנו למסלול של תרומת ביצית, הוא לא צלח, לא הצליחו לנו עוברים, יצאנו שוב פעם לתרומת ביצית, עד שמצאנו תורמת נוספת, הצלחנו לייצר עוברים, עברנו את העוברים האלה לגיאורגיה, וניסינו עוד 4 פונדקאיות עד שהצלחנו להיקלט, ואני באמת מקצרת פה הכל, לתקופה של 8 שנים של, באמת, כאילו, אתה כל פעם אומר, מה שנקרא, haven't the Jewish people suffered enough, כל פעם עוד משהו ועוד משהו, וכל פעם הניסיון הזה להחזיק את התקווה שזה יצליח להישבר, ליפול, לפקוט ולהרים את הראש, לנקות את האבק ולהמשיך הלאה. ובאמת זה מה שעשינו, הגענו לפונדקאית הרביעית והמאממת שלנו, רואנה, שנקלטה להיריון, ועברנו 9 חודשי הריון, בלחץ מאוד מאוד גדול ובחרדה מאוד מאוד גדולה, אבל שבמהלך התקופה הזו גם גילו לי, הושפזתי בעצמי בארץ עם, כמו שאמרתי, מחלה אוטואימונית מאוד מורכבת, והייתי צריכה טיפולים, ובאמת רכבת הרים מערבולת מאוד מאוד גדולה. ובשני לשני 22, א' באדר א', הגיע לעולם אלכס. אני תמיד אומרת שכאילו, אחרי כל מה שעברנו, הייתה צריכה לדפוק כניסה, ולהיכנס ככה בתאריך מושלם. והיא כל מה שדמיינתי, ושום דבר ממה שחשבתי, והתחלתי את המסע האמיתי שלי, את מסע האימהות שלי. אבל אני יודעת שיש הרבה מאוד נשים שאמרו לי לאורך הדרך, תראי שכשתבוא הילדה או הילד, את תשכחי מכל מה שעברת. זה חלק מאוד מאוד מהותי ממי שאני. אני לא יכולה לשכוח את זה, לא שכחתי, ולכן, קצת אחרי שאלכס נולדה, התחלתי לעבוד בחברת תמוז, תמוז פונדקאות, אחת החברות הגדולות בעולם, וממש מתוך תחושת שליחות, הרגשתי שאני חייבת לתת יד לכל אותם אנשים שעומדים בצד השני, על גדת הנער, מהצד השני, ומנסים לעבור את המים האלה, מנסים לעבור את הנער הזה, למקום שבו אני נמצאת, וקצת עבודים. נכנסתי לתמוז, ניהלתי שם את מסלול גיאורגיה, וליוויתי זוגות בדרך שלהם, במסע הפונדקאות שלהם לעבר הילדים. הייתי שם קרוב לשנתיים. העולם הזה זורם לי בדם. אני באמת מרגישה שהדרך הזו שאני עברתי עד שאלכס הגיע לעולם, שינתה את כל מסלול חיי. דייקה לי את המקום הזה שבו אני יודעת מה יש לי לתת לאנשים אחרים, מה יש לי לתת לעולם ומה הקול הזה שאני רוצה להישמע. ובערך מאז שאלכס נולדה, לפני 3 שנים, אני מסתובבת עם החלום הזה, על הפודקאסט הזה, על המקום שבו אני אוכל לתת קול וביטוי לעולם הזה, שהוא באמת כל כך הרבה יותר נפוץ ממה שמדברים. אם תיכנסו היום בכל בוקר נתון לקומה 5, לצורך העניין זה שם אני הייתי, קומה 5 באסותא, רמת החייל, מחלקת IVF, כמות הנשים והזוגות שאתם תראו שם שמגיעות למעקבי זקיקים ולאולטרסאונד, אם תיכנסו לכל רופא פוריות באשר הוא היום, ב-12 בלילה, באמצע שבוע, אתם תראו זוגות שיושבים וממתינים. אני אפילו לא מדברת, וזה גם משהו שאני כמובן אדבר עליו בפודקאסט, על כל עולם הפונדקאות, גם לסטרייטים וגם לקהילה הלהט"בית, וזה עולם גדול, נפוץ מאוד, הרבה יותר ממה שמדובר, עדיין יש הרבה מאוד שקט סביב זה, הרבה מאוד בושה. בייחוד אצל הסטרייטים, סטרייטים מגיעים לפונדקאות ממקום של הרבה פעמים של תחושת כישלון מאוד גדולה, של הסתרה, של פחד, של עייפות, אחרי המון המון שנים שהם מצליחים, של חולי לפעמים, לעומת הקהילה וגייז שמגיעים לזה הרבה פעמים ממקום של ניצחון, ושניתנה להם האפשרות לייצר משפחה למרות הכל. אז יש איזשהו הבדל מאוד מאוד מהותי, שאני מאוד מאוד אשמח להרחיב עליו ולדבר עליו עם האורחים שלי בפודקאסט הזה, אבל אני בעיקר רוצה לתת מקום, ולו שיש שם מישהו אחד או מישהי אחת שמקשיבים לי, ויקשיבו לאורחים שלי שמגיעים לפה, ויספרו גם על הסיפור האישי שלהם, ויתנו השראה, או יספרו על אופציות, ועל על טכנולוגיות, ועל טיפולים, ועל אפשרויות, וגם על מה קורה מאחורי הקלעים של עולם הפוריות בארץ. אנחנו מדינה שמעודדת ילודה, שמסבסדת את הטיפולים האלה עד גיל 45, הרבה פעמים, בלי לחשוב על האנשים והגברים שעומדים מאחורי הדבר הזה ועוברים בבוץ הזה של עולם הטיפולים. המון המון שנים. אני רוצה לתת לכם תקווה. אני רוצה להגיד לכם שהדרך לילדים היא דרך מאתגרת. יש שם עולם שלם שצריך ללמוד אותו, שצריך להבין אותו. אבל שהוא אפשרי. יש למזלנו, היום אנחנו עדיין חיים בעולם שיש לא מעט דרכים לעשות ילדים, ולא רק דרך אחת. ואם אני אצליח אפילו במעט לגרום למישהי או מישהו מכן לחשוב, או לשנות מסלול, או להתבונן רגע פנימה, או אפילו להתמודד עם הבושה או עם ההסתרה, ולהבין שזה ממש ממש בסדר, שאתם לא לבד, שיש עוד כל כך הרבה סביבכם שעוברים את זה, ועוברים את האתגרים האלה, וגם באותה נשימה, וזה גם נושא שחשוב לי לדבר, שזה ממש ממש בסדר לא להביא ילדים לעולם. וכל מי שבוחר לא להביא ילדים לעולם כרגע, ולעשות שימור פוריות, אם זו אישה, או לא להביא ילדים בכלל, או להביא ילדים בגיל מאוחר, או יש אנשים שנורא רצו, ובסוף לא מצליחים להביא, וכבר מה שנקרא פספסו את הרכבת. זה עולם שלם ומורכב, ומלא רבדים ותוכן, ואני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח להביא את כל הדבר הזה לתוך הפודקאסט הזה, ושתהיו איתי כאן ותלוו איתי ותצליחו למצוא ולו פרק אחד או אורח או אורחת אחת שיתערכו פה שידברו אליכם. אז אני מגשימה חלום בפודקאסט הזה, ואני יוצאת לדרך, ואני מאוד מאוד מתרגשת, ואני מזמינה אתכם ואתכן לקחת חלק, לכתוב לי, לדבר איתי, לשאול שאלות, לתת לי רעיונות, ויאללה, בואו נתחיל, בואו נעשה ילדים.